הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך דברי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הדלקת נר חנוכה מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. כלומר, מצוותה משתשקע החמה, ניסים נסתרים אשר הם המרומזים בשקיעת החמה שאינו מאיר כל כך. כמו שכתבתי בשם אדוני מורי המגיד ממזריץ', שניסים נסתרים הם הרומזים ללילה, משתשקע חמה. ועד שתכלה רגל מן השוק, כלומר, שצריך אתה לחשוב במחשבתך בהדלקת נר חנוכה, שתכלה רגל מן השוק, שתכלה ממחשבותיך שהעולם מתנהג על פי הרגל וטבע. וזו המחשבה עם מעשה חיצונים ומחשבת יצר הרע, אשר הם הרמוזים בתיבת שוק. שאם אדם, חס ושלום, אינו מאמין בניסים נסתרים, סבור הוא שכך הוא ההרגל, שביום מאיר החמה ובלילה מאיר הלבנה, ובלילה הוא ישן וביום הוא נאור, והמרבה בסחורה הוא מעשיר, וההולך למרחקים הוא מרוויח, וכשהוא חולה לוקח תרופה ומתרפא, והוא סבור שכך ההרגל. אמנם כשרואה ניסים הנגלים והנסתרים אשר מסר האל הבורא ברוך הוא, שגיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, הוא רואה שאין העולם מתנהג בהרגל. רק שהשם מתברך הוא המתיר אסורים, והוא הזוקף כפופים והרופא חולים, והשם מתברך הוא הגולל אור מפני חושך, והוא היוצר אור וחושך. בהדלקת נר חנוכה תכלה ממך זו המחשבה, שהעולם מתנהג על פי ההרגל. אשר זו המחשבה באה מן החיצוניים המרומזים בשוק. כי להווה ידוע לך, כיוון שאדם עושה מצווה לרמז על איזה דבר, הולכת ממנו המחשבה הרעה, כמבואר בספר החינוך, שהמצווה והמעשה מעוררים את המחשבה. ולכך בנר חנוכה הוא מודה על הניסים, ואפילו על ניסים נסתרים המרומזים בשקיעת החמה, לכן מסתלקת ממנו, ומחלה זה המחשבה שהעולם מתנהג חס ושלום על פי ההרגל.
שפויס יורים אביומון
מי כאשם אלוקינו המקביעי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. שלום לכם, בוקר טוב, חנוכה שמח, חודש טוב, יום שני, למד בחסלף, תשע"ה, 22 בדצמבר 2014, נר שישי של חנוכה, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות, הכותרת הראשית, בכל העיתונים הבוקר עוסקת בענייני כלכלה, ויהיו שיומרו כלכלת בחירות. הממשלה אישרה אתמול את העלאת שכר המינימום גם במגזר הציבורי, את תוכנית מחיר מטרה להורדת מחיר הדיור ופיתוח כלכלי של יישובי המגזר הערבי. כל התוכניות האלה הן תוכניות שישבו על המדף וקיבלו לקראת הבחירות העצה פתאומית, ואתמול אושרו בממשלה. גורמים פוליטיים אמרו שמדובר בכלכלת בחירות, כל התוכניות האלה התעכבו פתאום, כשלראש הממשלה יש פריימריז ובחירות הן מאושרות, הפלא ופלא. אולי צריך שתמיד נהיה בתקופת בחירות. בפתח ישיבת הממשלה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הנחה את משרד האוצר לאפשר את העלאת שכר המינימום ל-5,000 שקלים בחודש. נפגשתי הבוקר עם יושב ראש ההסתדרות ועם יושב ראש נשיאות הארגונים העסקיים. אמרתי להם שהנחיתי את משרד האוצר לאפשר העלאת שכר המינימום ל-5,000 שקל. ההנחיה של נתניהו שטרם אושרה על ידי החשב הכללי של האוצר אמורה להגדיל את שכר המינימום ב-700 שקלים מחודש, מ-4,300 ל-5,000 שקלים. יושב ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן, ברך על ההחלטה ואמר כבר באפריל אלפי משפחות יתחילו להרגיש את השינוי בתלוש המשכורת. העלאת שכר המינימום ל-5,000 שקל היא בשורה חשובה לחברה הישראלית. לאחר מכן עברה הממשלה לאשר כאמור את תוכנית מחיר מטרה שאמורה להוזיל את מחירי הדירות. התוכנית התעכבה חודשים רבים בגלל חילוקי דעות ומשום שקרחו אותה ביישום תוכנית מע"מ אפס של שר האוצר לשעבר לפיד. במסגרת התוכנית תקבע המדינה מחיר ממוצע לדירה בפרויקטים מסוימים ותציע הנחה על הקרקע לקבלנים שמצידם התחייבו לבנות ולמכור 80% מהדירות בפרויקט נמוך, בפרויקט הזה במחיר שנמוך ב-20% מהמחיר הממוצע שקבע המדינה למקום. מע"מ אפס נחשבה כידוע לתוכנית הדגל של לפיד שפוטר על ידי נתניהו. תוכנית מחיר מטרה מנגד קודמה על ידי שר הבינוי וחבר סיעת הבית היהודי אורי אריאל, ועכשיו שיש עתיד כבר לא חלק מהממשלה נסללה הדרך ליישום את תוכנית מחיר מטרה. וכאמור בעיתונים כותבים על כלכלת בחירות. ידיעות אחרונות שנלחם בנתניהו פתאום כותב לזה יש כסף ולזה אין כסף, כי אתמול הממשלה אישרה גם למרות פגרת הבחירות, היא אישרה בוועדת הכספים העברות תקציביות של 100.1 מיליארד שקלים, ומתוכם 5.8 מיליארד שקלים לחיזוק מערכת הבריאות וקרוב למיליארד שקל לביטחון למימון הוצאות צוק איתן ולהוצאות אזרחיות נוספות. אבל למרות הסכומים הגדולים שאושרו, סערת הרוחות פרצה על סכום קטן יחסית של 12.8 מיליון שקלים שמיועד לפרויקט דרך ישראלית עבור בניית מרכז מבקרים בסמוך לאזור התעשייה ברקן. חברי האופוזיציה מחו נמרצות כנגד העברת הכספים הזאת לשטחי יהודה ושומרון. חברת הכנסת סתיו שפיר ממפלגת העבודה אמרה אין שום סיבה לאשר את העברה התקציבית הזאת שנועדה לרצות את המצביעים בפריימריז של הבית היהודי. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי ישיב לה שהיועץ המשפטי לכנסת אישר להעלות את העניין הזה להצבעה בוועדה. הביקורת על העברה התקציבית הזעומה הזו לאזור מוסכם אף שהוא מעבר לקו הירוק היא צינית. המתיישבים ביהודה ושומרון הינם אזרחים שווי זכויות וחובות כמו כל אזרחי המדינה. אז מנגד בעיתון של מנגד להתקפה בכל העיתונים, בעיקר בידיעות אחרונות, שרודפת נתניהו, אז בעיתון של נתניהו בישראל היום כותב חיים שיין כך, ההחלטות שקיבלה אתמול ממשלת ישראל בעניין גובה שכר המינימום ומחיר מטרה לדירה, הן הוכחה מובהקת לכך שהממשלה, אם היא בעלת יכולת משילות שיש אמון בין מרכיביה, מסוגלת במהירות גבוהה יחסית וביעילות מרבית להתמודד עם סוגיות כלכליות סבוכות. אין מדובר בכלכלת בחירות, אלא בהחלטות ראויות ונכונות שיכולות להתקבל כאשר משרדים מנוהלים בידי שרים שבקיאים בתחום אחריותם. תפקידה של הממשלה לנהל את המדינה גם בחודשים שלפני בחירות, ובוודאי לעסוק בתיקון עיוותים שנגרמו מחוסר מס ויכולת של שרים שביקשו לקדם תוכניות דגל משל עצמם בניגוד לכל שיקול דעת כלכלי ומקצועי. התקשורת כמובן זוהמת, כשלא פועלים הם מלאי טענות כרימון, וכשמקבלים החלטות גם אז יש ביקורת. ההחלטות שהתקבלו מקשות על התקשורת להציג את מדינת ישראל כמדינה נכשלת, שבה הומלסים נראים בכל פינת רחוב, ואלפי נשים צריכות לעבוד קשה במיוחד כדי להשיג כסף, הכל מתוך רוח רעה ושנאה תהומית לבנימין נתניהו ולשלטון הימין. הבולשביקים בתקשורת ימצאו מזמן את הסיסמה הידועה, כמה שיותר רע, יותר טוב. יכולת ממשלה לתפקד מותנית בתפיסת אחריות קולקטיבית של כל חבריה, אחריות שקיבלה ביטוי גם בחוק יסוד הממשלה. הממשלה היא, היא שותפות מורכבת שבה חייבים כל השרים להפנים שציבורית איש מהם לא יכול להטיל אחריות על זולתו. מרגע שהממשלה מקבלת החלטה ברוב או במיעוט, אמורים השרים להתייצב מאחוריה, כאשר כל שר רואה לנגד עיניו אך ורק את קידום מטרותיו האישיות והמפלגתיות, אז נוצר אי אמון בתוך הממשלה שמשתק את יכולת הפעולה שלה. מי שנבחרה ממשלה היא אמורה לשרת את כלל אזרחי המדינה ולהתעלם מהאינטרסים של השרים עצמם. בממשלה קיצרת המועד שכהונתה פסקה בטרמת, היו כמה שרים שמיד עם כניסתם לממשלה ראו את חברותם בה ככן זינוק והמראות לבאות. כל זאת מתוך שכנוע עמוק שהם מתאימים ביותר להיות ראשי ממשלה, אף שהניסיון והיכולת שלהם מוגבלים בעליל, כפי שכבר ברור היום לכולם. כאשר כל שר נושא בתרמילו את תפקיד ראש הממשלה וכל מעייניו לקידומו האישי, אך טבעי ואנושי הוא ששרים אחדים לא יחופפו את קומתם אל מול מי שמנסה להתנשא עליהם. ניסיון הפוט שכבר היה ברור לכולם היה סופו של המהלך ולא ראשיתו. צריך לקוות שאזרחי המדינה בבחירות הקרובות יצליחו להישיר מבט אל המציאות וישאלו את עצמם שאלה אחת ויחידה, בידי מי הם מוכנים להפקיד את עתידה של מדינת ישראל, בימי מבחן, מבית ומחוץ. כך הוא כותב על ההתקפה על נתניהו בזמן כהונת הממשלה שסיימה את דרכה, וגם כרגע כשהחלטות מתקבלות, כשהדבר מתאפשר, כי יש עתיד מחוץ לממשלה, אז לפיד שתקע את הכל כי הוא יתנה את הכל במעם אפס, לא נמצא איתנו ואפשר לקדם דברים אחרים. עוד כותרת אחת שהיא יכולה גם להיות קשורה לבחירות, היא קשורה לענייני ביטחון ולמה שהיה פה בקיץ האחרון. עיתון הארץ מגלה, מדווח על עלייה במספר תושבי עזה שפורצים את הגדר בניסיון לעבור לישראל מאז ימי צוק איתן. נתונים שהגיעו לעיתון מגלים שמתחילת ספטמבר עם סיום המלחמה חלה עלייה במספר הפלסטינים שנכנסים מדי חודש מעזה. בסך הכל נכנסו לישראל השנה כ-170 פלסטינים מהרצועה, 94 נכנסו מתחילת 2014 ועד למבצע, 10 חדרו לישראל במהלך המבצע, ו-66 עברו את הגבול מתום צוק איתן ועד היום. לדברי קצין בצהל, כל הפלסטינים שחודרים לשטח ישראל נתפסים בקרבת גדר המערכת, ובצבא לא סבורים שישנם עזתים שהצליחו לחדור לשטח ישראל מתחת למקם הצבאי. המטרה של ההסתננות זה השינוי המשמעותי ביותר שעליו מצביעים בצהל לעומת העבר. לדברי גורמים ביטחוניים, הפלסטינים שחודרים עכשיו לישראל פשוט מעוניינים לצאת משטח הרצועה. בצהל נוטים לחנות אותם מיואשים עם המצב הכלכלי הקשה ברצועה, בעיות החשמל והמים, או בשל היעדר תקווה לעתיד טוב יותר. כנראה שזה גם מה שיקרה אם, אם חלילה שטחי יהודה ושומרון יהפכו לעזה ו, 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 ויהיו כאן שתי מדינות. כנראה נראה זליגה של האזרחים מהמדינה ההיא, רוצים להיכנס למדינה שלנו. אגב, אותם ערבים עזתים שמגיעים לארץ, הם, הם לוקחים בחשבון כמובן שהם יעצרו, זה לא שהם יבואו לעבוד כאן ב, ב, בתל אביב, אבל בכל אופן, גם במחיר כליה בארץ, הם מסכימים רק לצאת מעזה ולהיכנס לא משנה לאן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, אחרי ההחלטה של הנהלת תקומה, בניגוד לדעת רבני תקומה, האם הרבנים עכשיו יתמכו במפלגה של אלי ישי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
0-3-5-7-8-5-5-4-1, זה המספר לתגובותיכם באמצעות גרת של ממש, פאקס, על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7-28, כידוע תקומה דחתה במוצאי שבת, בשעת ליל מאוחרת, את ההצעה של יושב ראש המפלגה אורי אריאל להצטרף למפלגה החדשה של אלי ישי. המפלגה תמשיך עם הבית היהודי, זה היה בתום דיון לילי ארוך שנערך בירושלים, באכסניית בית וגן, התקיימה הצבעה חשאית בקלפי, והוחלט להמשיך עם בנט. לפי ההחלטה של המרכז, אורי אריאל ימוקם במקום השני ברשימה המשותפת, עורך הדין בצלאל סמוטריץ' צפוי להיכנס לראשונה לכנסת, יוצב במקום התשיעי, חברת הכנסת אורית סטרוק תוצב במקום ה-14 או ה-15, וחבר הכנסת זבולון קלפה יוצב במקום ה-18, ואתמול על רקע אי סביעות רצונם, כך לפי הדיווח הבוקר בהארץ, מהמשך שיתוף הפעולה עם הבית היהודי, שניים מבחירי הרבנים המזוהים עם תקומה נפגשו אתמול עם הרב מאיר מזוז, הפטרון של אלי ישי. אלי ישי ומזוז ניסו לשכנע את שני הרבנים, את הרב דוב ליאור ואת הרב אליקים לבנון, להתייצב פומבית ורשמית מאחורי מפלגת הימין החרדית. המטרה הזאת לא הושגה. מפלגתו של אלי ישי נמסר, הפגישה הייתה טובה והדיאלוג יימשך. הרב דוב ליאור כידוע הרבה לבקר את הבית היהודי ואת בנט. בימים האחרונים הוא יצא נגד שיתוף הפעולה של תקומה עם הבית היהודי. הוא רמז שהוא שוקל לתמוך בעוצמה לישראל או במפלגה של אלי ישי, כך שהפגישה שנערכה בביתו של הרב מזוז הייתה המשך של האיתותים מצידו. בימים הקרובים צפויה פרישה של רבנים נוספים מתקומה ושל חוסר האמון המוחלט שלהם מבנט, וכך ייווצר מצב שלפיו בנט רכש אומנם את תמיכת מפלגת תקומה, אבל רק בבחירות התברר אם גם קיבל את תמיכת המצביעים שלה. בכינוס של חברי הכנסת של המפלגה, בכינוס שנערך ביום חמישי, אמר אורי אריאל שהוא מעדיף להתפצל וללכת עם אלי ישי, בעוד חברת הכנסת אורית סטרוק ובצלאל סמוטריץ' העדיפו ללכת עם בנט, בין היתר, מהסיבה שבתסריט כזה סביר שהם יהיו חברים גם בכנסת הבאה. חיים לוינסון כותב הבוקר בארץ שמרכז תקומה אמנם החליט להתאחד עם הבית היהודי גם בבחירות הקרובות, אבל ההחלטה לא הכריעה את הקרב הפוליטי שמנהלים בשנתיים האחרונות נפתלי בנט ואורי אריאל. לכאורה הוויכוח בין השניים נסוב על הייצוג של תקומה בבחירות הקרובות, אבל מדובר בעניין עמוק יותר. בנט רוצה למחוק את מפלגת תקומה ולשלב אותה בתוך הבית היהודי, ובכך לבצר את שלטון היחיד שלו בציונות הדתית לקראת התמודדות עתידית על ראשות הממשלה. אורי אריאל רוצה להמשיך ולעשות את מה שהוא עושה שנים במיומנות פוליטית מרשימה, להשתמש בפלטפורמה של 60 אלף חרדלים כבסיס לכוח הפוליטי, שממנו הוא מוציא עוד ועוד כספים לסקטור, כלשון הכתבה בארץ, כן? המפונק במדינה, ישיבות ההסדר, הגרעינים התורניים, המדרשות וכו'. תקומה מעולם לא התמודדה לבדה בבחירות לכנסת, וגם אחרי הסיבוב הנוכחי, המפלגה חיה וקיימת, ואורי אריאל ימשיך להיות על הגלגל. זה לא מדויק שהיא לא התמודדה לבדה, התמודדה עם האיחוד הלאומי, בסדר, בבחירות הקודמות, אבל יש לתקומה כמובן את הכוח שלה, והגרעינים התורניים זה לא בדיוק הציבור המפונק במדינה, אבל הנה כך הוא מכונה בעיתון הארץ. מכל מקום, המשמעות המיידית של ההחלטה זה ההיחלשות של תקומה בתוך הבית היהודי. הכנסת הקרובה תהיה הרבה יותר ידידותית ליושב ראש נפתלי בנט. במקום 4 חברי כנסת מתוך 12, תקומה תרד לארבעה חברים מתוך 18 במקרה הטוב, או לשלושה בלבד בתסריט סביר שבו הבית היהודי תקבל 16 עד 16 מנדטים. בנוסף, יריבו אמר של בנט, חבר כנסת יוני שטבון, כבר עזב. כמו כן, אורי אריאל התחייב שלא להצביע בממשלה בניגוד להחלטת הסיעה, וסוכם שלא יוכל יותר להרער על חוקים אלא רק בנט. למי ששאל את עצמו האם בקדנציה הבאה זה יימשך העניין הזה שהחברי תקומה, בניגוד למצפונם, מצביעים למשל על חוק קיצוץ בקצבאות הילדים, או על סנקציות פליליות על לומדי התורה וכולי וכולי, אז כן, זה יהיה גם בכנסת הבאה, כי ככה זה מה שקבעו זה מה שנכתב בשטר האירוסין שבין הבית, שלא לומר שטר הנישואים מחדש, מחזיר גרושתו שבין הבית היהודי לתקומה. בנוסף, כותב לוינסון, כוחם של הרבנים במפלגה הולך ומתמעט. הרבנים ליאור ולבנון כבר הודיעו שכנראה יתמכו בישי, ורבנים חרדלים נוספים צפויים ללכת בעקבותיהם. לכאורה בנט קנה כאן חתול בסק, הוא שילם עבור החקים, אבל לא יקבל את כל הקולות. אבל בשורה התחתונה, ספק אם בנט מאוחזב מכך, אם יש משהו שהוא אלרגי אליו, זה התערבות של רבנים בפוליטיקה. ככל שרבנים נוספים יפרשו, כך יהיה בנט מאושר יותר. כעת העיניים נשואות על הבחירות המקדימות במפלגה, שיערכו ב-14 בינואר, למרוץ נוסף אתמול שם נוסף, פרופסור אשר כהן, שמבקש לייצג את הציבור הדתי לייט. מזכ"ל המפלגה ונאמנו של בנט, ניר אורבך, הודיע אתמול שהתמודד על המקום העשירי ברשימה ששמור לחבר מרכז. הקרב על המקומות הריאליים צפוף מאוד. לחברי הכנסת הקיימים הצטרפו סגן השר הרב אלי בן דהן שעבר מתקומה, ומועמדים חזקים שנתמכים על ידי היושב ראש כמו דני דיין, רונן שובל והרב אביחי רונצקי. ומי שיכולה להפתיע במרוץ היא המועמדת המוסלמית הציונית, שבגלל הבטחת הייצוג לנשים, גל ההתלהבות ממנה עשוי לשגר אותה למקום ה-12 אחרי איילת שקד ושולי מועלם. אז יהיה לנו חילונית את איילת שקד, יהיה את שולי מועלם, וחברת כנסת מוסלמית אבל ציונית. הדבר הכי חשוב זה להיות ציוניים. אחר כך יש את העניין הזה עם הציונות הדתית, נכון? זה משהו, מפלגה, איזה דרך כזאת שהעיקר עכשיו זה להיות ראש הממשלה והיד על ההגה. אז בסדר, נזניח קצת את הערכים הבסיסיים שעליהם המפלגה הזאת היסטורית גדלה במשך עשרות, וכמעט אני אומר מאות שנים, אבל זה באמת נכון, לא מאות, אבל אפילו עוד לפני הקמת מדינת ישראל המזרחי, הפועל המזרחי. עכשיו הערך זה שבנט ישלוט והוא יהיה שר הביטחון, ולא צריך להיות קטנונים עם כל העניינים האלה של מועמדים יהודיים או דתיים. חוקת המפלגה אגב מאפשרת לבנט לשרג'יין שלושה מועמדים עד מקום 15. במצב כזה כמעט לא יישארו מקומות ריאליים למועמדים חדשים. ככל הנראה בנט ישתמש בשריונים שלו כדי לאזן את הרשימה. כלומר, אם יתצא דתית מדי או חילונית מדי, אז הוא ישים את המועמדים שהוא ימצא לנכון. במקביל נמשכים החיפושים אחרי מועמד שהוא נחשב פצצה אלקטורלית שימגנט קולות מהליכוד ויהיה נאמן באופן מוחלט לבנט. החיפושים עד עתה לא העלו כלום, אבל בנט לא ירפה עד רגע סגירת הרשימות. ולמפלגה אחרת לגמרי, התנועה ומפלגת העבודה, אתמול ציפי לבני הצהירה שהכותל המערבי יישאר תמיד בריבונות מדינת ישראל. זה יפה, וואו. הכותל המערבי יישאר בידינו, נכון לעכשיו, בעמדה הפוליטית שציפי לבני נמצאת כרגע. היא השתתפה אתמול באירוע הדלקת נרות בכותל המערבי עם יושב ראש מפלגת העבודה יצחק הרצוג ורב הכותל הרב רבינוביץ' והרב הראשי הרב דוד לאו, והיא אמרה הריבונות הישראלית כאן במקום הזה בירושלים היא הביטוי לחיבור ההיסטורי בין העם לארצו שהתממש במימוש הריבונות על ירושלים, וזה המקום שבו אנחנו מאוחדים וכך נשאר, המקום הקדוש הזה, המקום ההיסטורי הזה, המקום שאליו אנחנו מחוברים בעמקי נשמתנו, יישאר בריבונות מדינת ישראל לעד, דברי לבני. וכמובן שיש השלכות פוליטיות, זה לא סתם שפתאום היא החליטה לבוא לכותל, לא יודע, 40 יום ברצף, או להתפלל, או משהו כזה. זאת אומרת, אני מניח שכשהיא הייתה בכותל, אז הלב היהודי התעורר, וכמובן, אבל ההקשר הוא פוליטי לגמרי. זה נועד להטריס נגד ניסיונות של ח"כים מימין, שרומזים שליבני לא בעניין של ירושלים והכותל. היא אומרת, בכל פעם שאני בכותל אני רואה מול עיניי את הצנחנים שבחו אז בעת שחרור הכותל, בכי של התרגשות של חזרה הביתה. הצנחנים שבחו בכותל היו דתיים, מסורתיים וחילוניים, הם היו בני ערים, קיבוצים ומושבים. אז לא יודע מה, הצביעו למפלגה שלי. יש תמונה שלה עם שוויס כזה בצבע טורקיז תכלת, שבו היא מכסה את הראש ומגיעה לכותל המערבי. אתמול היה אירוע נוסף, שוב השילוב הזה של חנוכה ותחילת קמפיין הבחירות. זה אתמול היה אירוע של הדלקת נרות באור יהודה, ושם דיבר השר יובל שטייניץ ויושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין ועוד פוליטיקאים מתוך בליכוד. יולי אדלשטיין נשא נאום תקיף שבו תקף את יריבי נתניהו בהתמודדות על ראשות הממשלה. אני קורא לכל המתמודדים ולכל המפלגות, תנו לציבור לדעת, להבין מעבר לסיסמאות ולהכפשות ומעבר לרק לא ביבי שלכם. תגידו מה האידיאולוגיה שלכם, מה הניסיון שלכם, מה אתם מציעים חוץ מאלבונות רדודים ואישיים. טוב, לפחות ציפי לבני בכותל לא ניבלה את פיה, כמו בתוכנית ההיא. היא הלכה לפי הכללים והנימוסים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נעזוב את הפוליטיקה, או בעצם נעלה קומה למכתב שכותב תלמיד בישיבת האסתר בקדומים, עם פנייה לחברים שלו לספסל הלימודים, ובכלל, גם למי שלא לומד איתו, אלא אולי לכולנו, לקראת הבחירות הקרובות.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, עכשיו 7:44. את הטקסט הבא, המסמך הבא, אני לא מקריא מתוך עיתון, זה לא מאמר פובליציסטי, הוא גם לא בדיוק כתוב בסגנון הזה, אלא יותר בסגנון ישיבתי, אבל שלח לי אותו המאזין אליעד קונברג. הוא כתב אותו ותלה אותו בישיבת קדומים, שם הוא לומד משיעור א' עד שיעור ז' כיום, הוא בן 24, והוא כתב את הדברים האלה, כאמור תלה את זה בבית המדרש, בכניסה בישיבה. זו קריאה קצרה אישית שלו, בחור ישיבה דתי-לאומי שכותב כך לחבריו, אבל אני חושב שזה ממש רלוונטי גם למי שלא בחור ישיבה או לא דתי-לאומי. הנה, תשמעו את הדברים. במה אתה בוחר? זאת הכותרת. לשמחתנו, סלש לצערנו, מחק את המיותר, אנחנו נמצאים בפתחה של תקופת בחירות. בדרך כלל בתקופה כזאת, לכל אחד יש מה לומר, דעות והשקפות כלליות ופרטיות על אנשים, ציבורים ומפלגות כאלה ואחרות. אני רוצה להעלות מספר שאלות מכיוון קצת שונה, שנראה לי שחובה עלינו לחשוב עליהן. האם מה שאני רוצה לומר באמת חשוב? לומר על בתקופה הזאת של הבחירות, האם יש לאמירות, לדיונים או לוויכוחים כאלה השפעה משמעותית? הרי בסופו של דבר רובנו אנשים מן השורה, כך שלשכנע את כל ישראל בצדקת טענותיי עדיין אני לא כל כך מסוגל. וגם בדיונים עם חברים הרי ברורה לכל אחד דעתו האישית, אז מה הסיכוי שעל ידי ויכוחים שכאלה היא תשתנה? האם העיסוק במפלגות או בפוליטיקאים, ואפילו אם מדובר בנושאים ערכיים, מצדיק ביטול תורה ועיסוק בכך גם בזמן הסדרים? האם מותר להגיד מה שאני רוצה לומר? אני בטוח שאין בכך אפילו אבק לשון הרע, סימן שאלה, וכל שכן איסורים חמורים יותר. בהנחה שאכן אין בכך איסור לשון הרע, כיוון שמדובר נגיד ברשעים ואפיקורסים, האם דיבורים בעניין מוסיפים אהבת חינם ואחדות ישראל? האם רצון השם שאגיד, אחשוב או אתעסק בעניינים האלה? האם ראוי שיעסיק את המוח בעניינים האלה, בפרט לאור העובדה שאני זוכה בישיבה לעסוק בתורה בקביעות ומשתדל לעשותה קבע ועיקר בחיי? האם דיבורים ועיסוקים כאלה לא מקטינים אותי? זאת סדרת השאלות שהוא שואל את עצמו ואת חבריו לספסל הלימודים בישיבה. ייתכן ויש תשובות שונות מאוד לשאלות אלו, וייתכן שמישהו יחליט גם לאחר כל השאלות האלה לדבר ולעסוק במרץ בעניין הבחירות. אני באופן אישי החלטתי שלאור השאלות הנעל, אינני רוצה להסיק את מוחי, עיניי, אוזני ופי בבחירות. אגב, הוא יכול לומר גם אוזני ואפי בבחירות. נראה לי שהגיוני מאוד שכמה ימים לפני הבחירות אראה את הנתונים הסופיים ויחליט, או אשאל את רבותיי, את יעץ עם מביני עניין, כיצד עליי לנהוג. אשמח מאוד אם תעזרו לבכך ולא תכניסו אותי לעניינים שאני לא מעוניין בהם. מובא בספרים הקדושים ומסיים שאחד מענייני העבודה בחנוכה זה שמירת הפה. הרמז לכך הוא הדלקת הנרות מחוץ לפתח הבית להורות על שמירת הפה שרומז לפה. לאחר חנוכה מגיעים ימי השובבים שגם בהם יש דגש גדול על שמירת הפה ושמירת העיניים, שמשמעותה לא רק לא לראות דברים לא צנועים, אלא לא לראות כל דבר שמוריד את האדם מענייני הנצח לזוטות ולדברים גשמיים ונמוכים. בסוף ימי השובבים מגיע חודש אדר, לך כנוס את כל היהודים, ומורה על אחדות ישראל שמביאה לגאולה. אז הנה, זה מה שצפוי לנו, לפחות זה מה שנקבע לנו בימים האלה, ימי חנוכה, שמירת הפה, ימי השובבים, שמירת העיניים והפה, אחר כך אדר, לך כנוס את כל היהודים. לא לחינם, כך נראה, גלגל הקדוש ברוך הוא את מערכת הבחירות הזאת בימים אלו, כדי לראות במה אנחנו בוחרים.
Ana 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 bekhoach 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 gedulat 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 yemincha 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 ימינך, ימינך, ימינך. תתיר, 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 תתיר. צרורה, 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 צרורה. קבל, 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 קבל. Rina trina 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 Rina trina trina Amcha 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 Sagveinu 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 Tareinu 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 תרינו 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 נורא 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 נא 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 Dorshei, 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 dorshei. Yechudcha, 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 yechudcha. Kevavad, 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 kevavad. Shomrem, 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 shomrem. Shomrem, shomrem, shomrem. Barchem, 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 barchem. Tarem, 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 tarem. Rachmei, 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 rachmei. צדקתך, 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 תמיד 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 גומלם 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 חסין 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 קדוש 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 ברוב 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 תוכה 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 נהל 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 Nahel, nahel, nahel Adatecha, adatecha Adatecha, adatecha Adatecha, adatecha, adatecha Yachid, yachid Yachid, yachid
Anna, Anna, Anna יוסף קרדונר, על פי הסגולה של הבעל שם טוב, לומר שבע פעמים כל מילה מאנה בכוח, זה מתוך מנורת הזהב, אלבום החנוכה שלו, איתו אנחנו חותמים את השעה הראשונה של התעוררות, מוטי קופפיר היה הטכנאי, השעה השנייה, מיד אחרי מהדורת החדשות, הכי יהודית בעולם. לעמך,
לעמך, לעמך, לעמך,
בנך.
וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך הספר מוסיף והולך לימוד ומעשה לכל יום מימי החנוכה של הרב רן יהושע שריד. הדלקת נרות היא הזדמנות לראות את עצמנו במראה. נר השם נשמת אדם. אמנם כבר שנים רבות ראינו נרות וכבר חלפו הרבה שנים מאז התלהבנו מכל גפרור דולק. אבל הבה ננצל את ההזדמנות שנר קדוש דולק מולנו. נעצור הכל, נעמוד מולו ופשוט נתבונן. ראו איזה פלא, לאהבת הנר הקטן כל הזמן לא נחה, היא כל הזמן רוקדת, כאילו משהו מפריע לה. היא חשה שהיא לא במקום שלה. לאן היא מנסה להגיע? זו חידה סתומה. הפלא הגדול הוא שהיא כל הזמן נעה כלפי מעלה כאילו איבדה משהו בעליונים. זה לכאורה מפליא מאוד כי כוח המשיכה מושך את כל החומרים כלפי מטה. ואילו השלהבת הקטנה מתנהגת הפוך. אם נתבונן עוד, נוכל לראות בה כמה גוונים וצבעים שונים. כרגע השלהבת נתונה במסגרת נר קטן והמראה חביב וילדותי. אבל אם נחשוב רגע על הפוטנציאל שלה, האש מסוגלת בזמן קצר לבלות ולחלות את הבית כולו ומחוצה לו. כעת נתבונן בעצמנו. כל כך הרבה מקורות יסוד ביהדות משווים את הנשמה שלנו לנר. זה גם מה שהיא חשה הרי, זרה כאן בעולם הזה, הכל צר, הכל חשוך מדי, הנשמה חצובה מן העליונים ולשם היא שואפת, יותר גבוה, יותר טהור, יותר אחד, יותר אינסופי. הנשמה היא כל כך רבת גוונים, לא כמו כל ההגדרות האנושיות שמגדירים כאן, הגוף קולה אותה, החומר האחור מקיף אותה, אבל היא מתגעגעת לנקודה ממנה היא חוצבה, אל השלם האינסופי, כפי שכתב הרב קוק עצמו על נשמתו, מי יוכל להכיר אותי, מי יודע התלהבות לבבי הבוער באמת באש אהבת השם העליונה, קלטה לך נפשי, ליבי ובשרי ירננו לאל חי, מי זה יוכל להשיג שאיני יכול להתעניין בשום דבר מוגבל מפני גודל תשוקתי לחמדת עולמים של רחבי אין סוף, שחולת אהבה אני.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלוש, חמש, שבע, שמונה, חמש, חמש, ארבע, אחת, זה המספר לתגובותיכם. באמצעות תיגרת של ממש, פקס, על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן, כמו למשל הפינה של אמא מאיר בענייני הנחיית הורים מיד. מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בדבר התעוררות שעוד נחזור אליו, אבל אני רוצה להקדיש את דבר ההתעוררות וגם את השיר שעוד מעט יבוא, שעוסק ברפואה. השיר מדבר בעיקר על רפואת הנפש, אבל אני רוצה להקדיש אותו למישהו שצריך רפואת הגוף. משפחת הישראלי פונה אלינו ומבקשת שנזכיר את יהודה יצחק בן איריס. זהו חייל שנפגע במהלך מבצע צוק איתן. זה נראה שזה די מאחורינו, נכון? אבל לא, יש פצועים שעדיין, יש פצועים שהחלימו, ברוך השם, ויש כאלה שעדיין נאבקים על חייהם, ומצבו של יהודה יצחק בן איריס הישראלי עדיין קשה. הוא נמצא בהכרה מינימלית, כך הם כותבים, ומחר בשעה 5 אחרי הצהריים הוא יעבור ניתוח בראשו שעשוי לשפר את מצבו, אבל יש בו סיכונים. מחר ב-5 אחרי הצהריים, ומתארגן תפילה בכותל המערבי הערב בשעה 8:30 לרפואתו. אנחנו מבקשים מהציבור להרבות בתפילה ולימוד לזכותו ולהצלחת הניתוח ולשיפור מצבו. ליהודה ישראל יש שני ילדים, אחד מהם, ובטח יצא לרבים מכם לשמוע על כך, היו דיווחים על זה בתקשורת, נולד אחרי פציעתו. הוא נימול ממש ליד מיטתו של אביו שלא היה בהכרה, וכאמור מחר ב-5, זה ממש סביב הדלקת נרות חנוכה, אז אפשר גם, זה זמן מסוגל לתפילות, ניתוח שמאוד חשוב וגם יש בו סיכונים. יהודה יצחק בן איריס, זה השם לתפילות, ואנחנו מקדישים לו כאמור גם את דבר ההתעוררות. מיד נמשיך בעניין הזה וגם את השיר בהמשך. אז דבר ההתעוררות הוא מתוך ספר של הרב רן שריד שיצא בחנוכה לפני שנה, מוסיף והולך, לימוד ומעשה לכל יום מימי החנוכה. קראנו ככה פסקה את הדברים שהוא כותב על הנר הראשון, אבל אחר כך יש לכל יום, לנר השני, השלישי וכן הלאה, עד הנר התשיעי. ולא, זה לא טעות. הספר מסתיים בנר התשיעי שצריך להדליק, ומי שמסתקרן מוזמן לבדוק מהו האור שצריך להאיר בימים שאחרי חנוכה. זאת אומרת, אין פה עניין של בל תוסיף, זה לא, אלא על הכוונה אור מיוחד שזורח גם ביום שאחרי חנוכה. אגב, בספר מופיע נספח על החייל אבישי שינדלר ועל נשמתו שבערה גם היא למעלה, וגם יש מאמר למדני שהוא כתב על חג החנוכה, אבישי שינדלר השם יקום דמו. אבל מה זה בכלל הספר הזה? למה יש בו קטע על כל נר? הרב רן שריד פרסם עד היום את הספר המיוחד והנודע חדריו על כתבי הרב קוק האישיים, גם את סדרת הספרים בנתיבות החסידות שאנחנו מקריאים ממנה. הוא גם הקים את אימפריית דברי שיר להפצת תרבות יהודית. אבל הספר הזה זו בעצם פעם ראשונה שמדובר בספר שהוא לא ערך וליקט, אלא ממש, ממש כתב. והנה ההסבר שהוא מספק בהקדמה לספר הזה, מוסיף והולך. הרבה ספרי דרשות ודיברות קודש נכתבו על חג החנוכה, חג האור, חג התורה. כבר הרמב״ם, המדוד בלשונו בדרך כלל, יצא מגדרו בשבח מצווה זו וכתב, מצוות נר החנוכה, מצווה חביבי עד מאוד. ואם באנו ללמוד בספרי הקבלה ובדברי גדולי החסידות לדורותיהם את הדרשות והחידושים בעניין נר חנוכה, אין אנחנו מספיקים לקרוא אותם אפילו במשך כל חודש כסלו, וקל וחומר שלא יספיקו לנו 8 הימים. נשאלת השאלה איפה, מה יוכל לתרום חיבור נוסף בעניין החנוכה? מה חידוש יוכל להיות בדבר? בכל שנה שאני בא להדליק נר חנוכה, מנר שני ועלה, אני חש בשאלה דומה לזו שנשאלה על קורבנות הנשיאים. הרי גם אתמול הדלקתי נר חנוכה, אז מה הוספתי היום להדליקי שוב נר? שמה תאמר, הוספתי היום נר נוסף? עדיין נשאלת השאלה, מה המשמעות של הוספה זו? האם העובדה שאני מוסיף והולך אינה אומרת שגם בעבודת השם שלי צריכים להיות תוספת ושינוי בהתאם? ואם כך, האם יש קשר בין מהות העבודה השונה של כל יום למספר המסוים של הנרות שמדליקים? לפתע שמתי לב שליבי עסוק במחשבות אלו על הייחוד שבכל יום מימי החנוכה כבר שנים. כל פעם שאני מדליק נר שני, אני חושב על שני לוחות הברית. כשאני מדליק שלושה, אני חושב על אבות האומה. כשאני מדליק שישה, מיד עולות ומליבות את נשמתי דרשותיו של רבי צדוק הכהן מלובלין על שישה סדרי משנה ותורה שבעל פה. ציורים אלו חולפים בי ומן הסתם בלב הרבה משלומי אמוני ישראל, אבל לגבש כאן שיטה ודרך לא היה לי פנאי. כחודש לפני החנוכה ואני בדרכי לעמל יומי, ופתאום קול קורא מתוכי, עוד חודש חנוכה, לך וחבר חיבור עליו. לפתע הבריק בי כלהבת אש קודש כל העניין בבת אחת. צריך להעמיק ולמצוא דרך עבודה שונה לכל נר. מה שאתה עושה באופן טבעי ולא מעמיק מול הנרות הפרטיים שלך, העמק והפוך לשיטה ויצא אותה לעולם כולו. כל יום אל מול הנרות תהיה ברורה ומחוברת העבודה השונה, וגם הלימודית, גם החווייתית, ותהיה קשורה גם למספר הנרות הניצבים מולנו, לעומדים מן הצד נראיתי כמשוגע. לפתע בבת אחת חזרתי על הקווי הביתה, והחילותי לנבור בספרים. ואז הוא מסיים שכשעיינתי בספרים, מצאתי עריכות דברים על ייחודו של כל יום ועניינו המיוחד והשונה, דווקא בהקשר של חג הסוכות, ומתוך דברי רבותינו הקדושים על שיבת האושפזים, ועל כך שבכל יום מימי הסוכות עומד רואה אחר בראש האושפזים שמבקרים בסוכה, הם באים להעריך ולבאר על עניינו השונה של כל יום בחג הסוכות. חיפשתי באורים דומים על השינוי המיוחד שבכל יום מימי החנוכה, שבא לידי ביטוי בשינוי מספר הנרות, אבל לא מצאתי. אמנם אצל המקובלים מצאתי שינוי בכוונות שהם עושים בהדלקת כל לילה, אבל דרך עבודה וביאור תכנים לא מצאתי. החלטתי לשבת וללמוד ולחבר דרך עבודה לימודית וחווייתית לכל יום מימות החנוכה. המטרה היא שבכל לילה ינצל האדם את ההזדמנות של תוספת הנר, ילמד על המספר של אותו לילה ולבסוף יבצע עבודה רוחנית ויחווה חוויית קודש בעקבות הלימוד. אז מי ייתן, כותב הרב רן שריד, שהחיבור הזה יהיה בבחינת פרסום איניסה, ויהיה לעזר ולאור לכל החפצים לשכלל את השפעת אור קדושת הנרות בקרבם, שנזכה שביחד עם הנרות תצעד ותלך גם נשמתנו קדימה, ותעלה במעלות הקדושה והתארה, ההלל והשירה, האהבה והעירה, התורה והתפילה, בבחינת בעלותך את הנרות. אל תקרי בעלותך את הנרות, אלא בעלותך עם הנרות. וגם את המילים האלה של השיר הזה כתב רן שריד מתוך האלבום החדש שלו. הוא כותב בהקדמה שהשיר הזה מסוגל לשבר כל מין ממיני ההתמכרויות שדורנו סובל מהם. שיר מצוין למדורת השבט הישראלית. אל נא רפא נא לה. לא רוצה עוד לשכוח, לא רוצה עוד לברוח, רק רוצה אליך, אל סוכת שלומך. רן שריד כתב את המילים וגם שר הלחנו של זאב קיציס. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה קולה של אימא.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום שני, 8:24, בוקר טוב, חנוכה שמח וחודש טוב, אימא מאיר.
אמן ואמן, בוקר טוב, חנוכה שמח וחודש טוב.
לנו, לכל ישראל, ו- וילדיהם והוריהם.
וסבאיהם וסבתותיהם.
כן.
טוב, הבוקר באמת יום מיוחד, גם חנוכה וגם ראש חודש, ו... חשבתי ככה, אנחנו אומרים במשך, במהלך כל הימים הללו, הימים האלה, שהם ימים מיוחדים, אני לא יודעת אם יש חג שכל הזמן אנחנו בספירה הזאת, כל ערב מדליקים נר, ומצד אחד שמחים, כי החנוכיה הולכת ונהיית יפה ככה, אז מה זה נר אחד עלו, פתאום ככה רואים את האישים הדולקים, ומצד שני, כל יופי כזה שמוסף, זה מוריד לנו בעצם עוד יום מחנוכה, וואו, זה הולך להיגמר עוד רגע. עוד רגע, כאילו בהיגיון שלנו היה מתאים שיהיה חלוקיה מלאה, וכל יום לוקחים לנו יום, כל יום ובסוף נשארנו עם אחד מסכן, ובסוף זה נגמר, ופה זה הפוך על הפוך. גם כשאנחנו אומרים בימים האלה את ה... על הניסים, אז אנחנו כל טוב חוזרים על מסרת הגיבורים ביד חילשים, ורבים ביד מעטים, וטועים ביד תיאורים. מה זה עושה לנו בעצם? חוץ מזה שאנחנו כבר רגילים להגיד את זה, מה... יש כאן משהו שהוא בעצם נגד ההיגיון שלנו, שקצת קשה לנו עם דברים שהם, טוב, זה היה פעם, זה... אבל הרי יש לזה מסר יומיומי, הרי יש אקטואליה. מה זה אומר גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים? יש לנו איזשהו היגיון איך העולם צריך להתנהל, וככה אנחנו פועלים, בדרך כלל הפועל יוצא מזה, זה שליטה. כי אני יודעת איך דברים צריכים להתנהל, ולכן אני בשליטה. ככה, ככה, אתה תעשה ככה, הוא יעשה ככה, אז אני אעשה ככה, ואם לא, אז נגיד לך ככה. זאת אומרת, זה ההיגיון. וברגע שקצת נלקח ההיגיון, או במילים אחרות, אמונה, כי זה בעצם המקום הזה, אז קצת קשה לנו לשחרר, אבל זה שאומר, תרפה, תשחרר, תשחררי. זה לא פשוט. כי מה זאת אומרת? אני בן אדם ריאלי. מה זה תשחרר? מה זה תשחררי? אני ריאלי. אני יודע, אם אני לא שולט בעניינים, אם אני לא... 1, 2, 3, 4, 5, אז זה לא יהיה כמו שצריך. ופה אנחנו פתאום רואים איזשהו ערעור על כל המצב הזה. הנה, בכלל לא. מי אמר שגיבורים מנצחים? דווקא חלשים ניצחו. מי אמר שרבים מנצחים? דווקא מעטים ניצחו. מי אמר, זאת אומרת, יש פה משהו הפוך מההיגיון שלנו, שמלמד אותנו שכן, אפשר להרפות שליטה. ושליטה זה השם של מחלת הדור. כי כולנו ככה, כל אחד במקומות שלו, מאוד מאוד רוצים, מנסים, משתדלים ונמצאים בשליטה, שהיא לא תמיד מביאה לדברים טובים, ואולי אפילו לפעמים היא מביאה לדברים גרועים מאוד. אני רק אזכיר ככה בנגיעה שישנה מחלה, שאפילו לא אומרים את שמה, קוראים לה המחלה או המחלה הידועה, שהיא בעצם מחלה של שליטה. למה של שליטה? כי אדם בריא, לא קרה שום דבר, לא חיידק לו שום דבר מהחוץ, לא נתפל אליו. ופתאום בתוך המערכת של הגוף עצמו, תא אחד מחליט שהוא משתלט על התאים האחרים. לא, לא, לא מספיק לו המקום שלו. הוא רוצה להשתלט על כולם. ואז לאט 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 הוא משתלט ומשתלט ודוחק את כולם הלאה, וכולנו יודעים מה חלילה ההמשך. כי הגוף צריך להיות מאוזן. אי אפשר שתא אחד ישתלט על תאים אחרים. אותו דבר גם בחיים שלנו, יש הרבה מערכות של השתלטות שזה יוצר חוסר איזון וזה מאוד לא טוב. אבל סליחה, מכיוון שהתוכנית שלנו היא בין הורים לילדים, אז אני רוצה לחזור לחיק המשפחה שבכלל היא כל כך משמעותית בימים האלה של חנוכה, הרעיון הזה של המשפחה פנימה, של האור בתוך המשפחה, ושבוע שעבר דיברנו על איך רואים את האור ומרבים אותו בתוך המשפחה. כן. אז צעד ראשון זה אולי באמת לשחרר קצת שליטה, ולהתחיל להאמין שגם אותו ילד, איפה שאנחנו מאמינים באמת בילד, זה לא בעיה, לא צריך. אבל גם אותו ילד שקצת קשה לי ואני לא מאמינה בו, שהוא מסוגל למשהו, שאולי הוא לא יכול או בלימודים או בסדר או בארגון או בלקחת אחריות או ב... אז אולי נלך צעד אחורה. זה בעצם צעד קדימה, אבל זה צעד אחורה בשליטה. בשליטה אנחנו תמיד הולכים צעד קדימה, תמיד, תעשה כך, תלך כך, אני אומרת לך, אמרתי שכך, תעשה. ובהרפיה משליטה בעצם זה להאמין שיכול להיות גם אחרת. אני לא באמת יודעת. אני מוכנה לשחרר, מה זאת אומרת? זה הילד שלי. אני יודעת איפה היכולות שלו, אני יודעת איפה אותו. אז אולי נרפה קצת שליטה ונאפשר לראות, אולי יש שטחים שאני עדיין לא יודעת, והוא ממש יכול להצטיין בהם, או שהוא יכול להצליח בהם, וזה יכול להיות בכל גיל, זה יכול להיות ילד קטן שיכול להתקדם בהרבה נושאים, וזה יכול מאוד להיות ילד גדול. כי ילדים גדולים, ילדים קטנים באמת אפשר קצת שליטה, אני אתן לך, אני לא אתן לך, תבוא, תלך, תקום, לא תקבל את השוקולד, כן תקבל את השוקולד, אבל ילדים גדולים זה כבר לא בדיוק הולך ככה, ולפעמים הורים פשוט פועלים נגד עצמם, כאילו עוד יותר משתלטים, ואז המערכת עוד יותר מסתבכת, ועוד יותר אומרים, ועוד יותר לוקחים על עצמם, וכאילו הורים נורא טובים, כי הם לוקחים על עצמם, עוד טוב הוא לא מסוגל לזה, אז אני אעשה את זה בשבילו, הוא לא אחראי, אז אני אזכיר לו, הוא לא קם בזמן, אז אני עוד יותר אעיר אותו, הוא לא מסדר את החדר, אז אני כל פעם אגיד לו, כל פעם... כשבאמת העניין הוא לקחת נשימה ולראות איך אני ההורה יכול לזוז רגע אחורה ולהאמין ולראות שדברים יכולים לקרות ודברים טובים יכולים לקרות. אני רק צריך לתת את החלק שלי, והחלק שלי הוא אמונה. להאמין בילד שכן, אם אני זז אחורה ואני לא מאמין אז לא עשיתי שום דבר, התייאשתי. אבל אם אני זז קצת אחורה ומאמין שהוא כן, לא שהוא לא, שהוא כן, שהוא כן ירא שמיים, שהיא כן צנועה, שהוא כן סוגל, שהוא כן עומד במחויבויות, זה יכול לפעול פעולות טובות, והילד באמת יכול להגיע למה שהוא באמת, ומה שהוא זה המון, זה נפלא.
אמא מאיר, תנחשי איזה שיר נשמע עכשיו בסוף...
בטח אתה תצליח, איך זה של קרדונר, זה השיר ההוא.
אתה תצליח, זה השיר לימות החול, אבל בחנוכה יש לנו את ה... אתה תצליח...
המסרת הגיבורים.
אתה תצליח משלנו, את הנרות הללו, הילדים הללו, כמובן. כמו בשבוע שעבר. אז נשמע אותו כחלק מהפינה.
בהחלט.
ותודה רבה לך. להתראות, חנוכה שמח.
להתראות, חנוכה
וחודש
טוב, להתראות.
כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים, אפשר לשים בהם את השמן ולטיב הפתילות, אבל משם זה רק תפילות, רק תפילות. הילדים הללו אנו מגדלים, וזה קצת קשה לראות אותם מהצד לפעמים. צריך לשמור מפני הרוח ולשמור על ערנות, אבל משם זה סבלנות, ואין לנו רשות להשתמש בהם, רק לאהוב בלבד ולהתפלל לנס כמו בימים ההם. בזמן הזה, בזמן הזה, ואין לנו אשות להתאכזב מהם, רק לאהוב. בסבך הזה, בזמן הזה, אז מנסים בתוך הבית להוסיף עוד אור, אבל בחוץ החושך נהיה שחור משחור, וסימני השאלה צפים ועולים ומבלבלים, ובחיוך שלהם יתגלות כל התשובות,
שלמעלה מן הזמן הם כבר היו כתובות. יש קו קטן חתום בחותם של כהן גדול, הוא לא ייתן להם ליפול, יצא ממנו אור גדול. ואין לנו משום להשתמש בהם, רק לאור מלבד ולהתאר.
ואדם, עזור לנו להבין על כמה גדולים ומהירים הנרות שנתת לנו, ותן בנו הכוח לאהוב אותם ללא תנאי ולהטיב אימם ואותם, שיוכלו לעמוד איתן מול רוחות עזות הנושבות בחוץ, שידעו הם עצמם שכל אחד ואחד מהם יכול להאיר עולם.
רק לאהוב בלבד, להתפלל לנס כמו בימים ההם, בזמן הזה, בזמן הזה.
חנן בן ארי ותלמידי ומורי תיכון הדר שרים את השיר הזה שחותם לנו את התעוררות שלנו להיום. מיד אחרינו הפסקת פרסומות, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר. חנוכה שמח וחודש טוב ומבורך.
Thank you.